אנחנו בעזרת השם אנחנו בעזרת השם נלמד על ענייני החגים לקראת ראש השנה ויום כיפור. היום בעזרת השם נדבר על על ענייני הסימנים בראש השנה, סימנים שאוכלים בליל התקדש החג, ועוד דברים והשלכות אחרות שרלוונטיות לראש השנה, רלוונטיים לראש השנה. מה?
יש לך
דביר השיעור? יש דביר השיעור, אני חילקתי, אם לא נשאר את צריך לצלם. מי שיכולה לצלם? הגמרא במסכת אוריות מסכת אוריות זה אחת המסכתות בתלמוד בבלי. אוריות מדברת על, שם הגמרא מדברת על כל מיני דברים שחזל הורו, בית דין שהורו איזושהי הוראה מסוימת, איזשהו דין מסוים, וטעו בהוראה וכדומה. אז הגמרא אומרת, אמר רבי עמי, רבי עמי אמר, אחד מהאמוראים, אמר רבי עמי איימן דמי למידה אם משחשת אילו. אדם שרוצה לדעת אם השנה הזאת שלו תצליח וכדומה, או חלילה לא. כולם מתפללים על זה, בעזרת השם, חיים טובים כולם, וככה כתיבה וחתימה טובה, אבל הוא כבר במתח. אנחנו בעזרת השם בערב התקדש החג בתשע"ח נדע שבעזרת השם הכל היה בסדר בתפילות שלנו בתשע"ז. אבל אם אדם לחוץ, לא יודע, הוא רוצה לדעת, יצליח, לא יצליח, יהיה טוב, לא יהיה טוב, אז הגמרא נותנת איזשהו מתכון, נקרא לזה, אל תנסו אותו, בסדר? אבל הגמרא אומרת, מי דשרגה בעלן עשרה יומין דבן רשעתה ליום עד כיפורי. אז הוא באותם עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ייקח שרגה, שרגה זה נר, בסדר? ישים אותו, אני אומר את זה על פה, ישים אותו בבית חשוך, בבית שהוא סגור, שאין בו חמצן, בסדר? ואז אומרת הגמרא, אם אשך נאורה נדע דמסיק שתה. אם הוא ידליק את הנר בבית שהוא סגור, רק ידוע שנר, איך נר דולק? מה הטריגר שנר ידלוק? זה חמצן. ברגע שאין חמצן, זהו, יש בעצם כבתה. אז אם שמים אותו בבית שאין בו חמצן, בית סגור שאין בו חמצן, מה שנקרא כנגד כל הסיכויים הנר הזה ממשיך לדלוק, סימן זה סימן לאדם שהוא כנגד כל הסיכויים יחיה. אוקיי? זה איזשהו מתכון כזה שהגמרא מביאה.
זה הסוג של עבודה זרה כזה?
שנייה, עוד נדבר לגבי עבודה זרה, זו שאלה באמת במקום השנייה. אז זה סוג כזה של מתכון שהגמרא מביאה, שאם תעשה את זה, זה תצליח בשנה שלך. בוודאי השנה שלך, מה שנקרא, תיכתב לחיים טובים. עכשיו הגברת שאלה האם זה עבודה זרה. מה הגדרות של עבודה זרה הרמב"ם מביא בהלכות עבודה זרה? למשל, אם אדם יוצא החוצה, הולך לעבודה, לא יודע, יוצא מהבית שלו, פתאום הוא רואה חתול שחור, יכול להגיד, יו, איזה נחס הלך היום, די, חוזר הביתה, מתחפר מתחת הכרית, מתחפר מתחת הסליחה, והלך לו היום מבחינתו. אומר הרמב"ם, תדעו לכם, זה עבודה זרה. אגב, במחות כפולות, סליחה, לא במחות, אלא בסוגריים, הרבה פעמים אנחנו עושים מציאות, סליחה, עושים מעשה שהוא באמת מאוד 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 בעייתי מבחינה הלכתית. יש כאלה שעושים מקורות הביטוי זה סגות, בסדר? אז תדעו לכם שזה ממש עבודה, זה ממש אסור לעשות את זה. תאצ'ווד, זה הכוונה, הנוצרים עושים את זה, תאצ'ווד, זה הכוונה להגיע בעץ, באותו סמל שלהם, השליב הערב שלהם, ממש ממש אסור. אוקיי? או למשל, בקרות הביטוי זה מה שנקרא, את המילה, את האמרה, את המעשה, להחזיק אצבעות, ואז עושים ככה עם האצבעות, נכון? אז לא חושב שעושים ככה עם האצבעות, זה סוג כזה של... סוג של צלב, רק אני לא יכול לעשות את האצבע שלי בניצב לאצבע השנייה. הבדם שעושה את זה, אז הוא משלב אצבעות. אבל זה ממש אמונה נוצרית. ודבר שלישי, יש מה שנקרא, מי שיש לה את המכשיר הזה, את האפליקציה, לא חושב שיש פה, אבל סתם שתדעו, אם תראו פעם, יש דבר שנקרא את, את הדברים האלה, איך... אימות שהיא לא חושב לזה. לא, לא, לא. לא, הדבר הזה, יש את הסמלים האלה, סמלולים האלה. אז יש כזה דבר, נכון? אתם מכירות את הסמל הזה, זה כאילו סמל של פליז כזה, נכון? של בבקשה. לעניות דעתי, זה לא טוב להשתמש בזה. זה תפילה נוצרית. כשהנוצרים מתפללים להבדיל במזון שלהם, זה התנועה שהם עושים. בסדר? עכשיו אני יודע שהרבה משתמשות בתנועה הזאת, בצורה הזאת.
אבל לא לזה מתכוון המשתמש.
לא משנה אם לזה התכוון המשתמש. כשאדם עושה את התשעות, לא מתכוון עכשיו עובד עבודה זרה. אבל אם אתה עושה פעולה מסוימת, שיש בסממן של עובדי עבודה זרה, אז אסור לך לעשות את אותה פעולה. אז לגבי האימוג'י הזה, אני הסתפקתי בדבר, אני בלי ידר משתדל לא להשתמש בו, אני לא אומר לזה כהלכה חלוטה, כלומר הלכה פסוקה, אבל כדאי מאוד מאוד להימנע, מי שיכול ויכולה, מה? אבל כדאי מאוד מאוד להימנע ממי שעושה את זה, ודאי רצוי. למדתי מחבר שבא כמה זמן, יש את הסמליל הזה, נכון? זה הלייק הזה, נכון? מה זה הלייק של הדוסים? זה חזק וברוך. אז זה באמת סוגים של עבודה זרה שבהם ודאי צריך להיזהר. רגע, שנייה, אני אסביר. היא שואלת לגבי עבודה זרה. הנר הוא איזה סממן מסוים שאם תעשה את הנר והנר הזה ידלוק כל העשרה ימים, אז תדע לך שעלתה לך השנה. בלי חמצן והוא דולק, מה שנקרא כנגד כל הסיכויים, נכון?
איזה הנר של ארבע שעות נגיד?
לא, הוא לא ידלוק עשרה ימים. תני לו מספיק שמן. בסדר, למשל אמרו לפני כמה זמן ברשבי, יש איזה נר ענק כזה, מעל הקבר, מעל הציון של רשבי, אני לא יודע באגף הבנות, באגף הבנים בכל אופקי יש את זה, איזה מין פיילה ענקית כזאת, שאמרו לי שזה מספיק לשנה שלמה. כלומר, מחליפים את זה מלאג בעומר, לאג בעומר. אני לא יודע אם זה נכון, לא בדקתי, זה סתם אמירה מסוימת. מכל מקום, יש, אתם יודעים, אני נוח לדבר עם זה, על העדה הזאת, יש לכן בני מרוקו, מה שנקרא. הם אלופי העולם בסוג הזה של אמונות תפלות, אוקיי? אין אדם שהיא יותר אלופת העולם הזה. מכירות את הסיפור הזה? לא לעבור מעל הילד הבכור, שמה הוא לא יגדל חלילה, כל מיני נעל הפוכה תהפוך אותה. אם לא, אני נזרקו עליך איזה נעל מהשמיים. כשהייתי קטן הייתי בטוח שכזאת בכור שלי, אולי יש לי גם איזה סתירה חבל על הזמן. הם אלופי העולם באמונות האלה. אז הם באמת אמונות שפלות, לא יודע אם זה עבודה זרה, אבל לא מומלץ להאמין בהם, אין בהם ולא כלום. באמת. אין בהם ולא כלום. אין אדם לא יקפיד בזה. אבל אומרת הגמרא, אדם עושה איזה פעולה מסוימת, והפעולה המסוימת משפיעה עליו. הפעולה הזאת גורמת לו, או סליחה, גורמת איזושהי השפעה, נקרא לזה, רוחנית על המציאות שלו, על ההווי חיים שלו. תודה, הגמרא שם, אני אומר את זה ככה בריצה, טיפה על פס ומובע פה, הגמרא שם אומרת, אדם רוצה לדעת, למשל, אם הוא יוצא לדרך, אם הוא יחזור או לא יחזור, אז אומרת הגמרא, ילך לבית חשוך, ויעמוד בית חשוך, ויראה אם הוא רואה את הצל שלו. עכשיו זה משהו לא אפשרי לחלוטין, למה? סתם, מבחינה... אין אור, אם אין אור, אין בחיים לא יהיה צל אם אין אור. זה כלל פיזיקלי מוכח. אם יש אור, יש צל. אם אין אור, אין צל. זה אם יש חושך, יש רק חושך. והגמרא שם אומרת שאם הוא רואה צל של עצמו, אז ממילא הוא יחזור, כדי יכול יש לו מין ביטוי רוחני כזה, כל כך עמוק, שאם הוא רואה את הצל של עצמו אפילו בצל. כלומר, יש לו איזו נוכחות מאוד מאוד חזקה בעולם. יש, באמת, הרימה מביא. אל תנסו את זה. אל תנסו. מכירות את הקטע הזה שבליל הושענא רבה? הרימה אומר ש... חוץ מכבודכם, אדם רוצה לדעת אם, הרי יש שלושה, נגיד שלוש פיקים במהלך החגים האלה. יש את ראש השנה, שמרכזיים ביחס לחתימה. ראש השנה, יום כיפור, ושנה רבה. שנה רבה זה מה שנקרא מסירת הפתקים, או אכן מאשכנז, זה פתקי טבע כזו, זה בדיוק העניין הזה. אז אומר ככה, אומר הרמ"א, שאדם יצא לבחוץ, להסתכל עצמו בירח, מכוסה רק בסדין, אוקיי? רק בסדין. עכשיו ככה, אם הוא יראה את הראש שלו, מצוין, ממשיך איתנו. אם הוא יראה את הצלב שלו בלי הראש שלו, כנראה שהוא לא ימשיך איתנו במצעד החיים. ככה הרמ"א מביא. אל תנסו את זה, בסדר? גם אם, כאילו זה לא אפשרי, יש מלא תאורת רחוב, אז סתם זה לא, לא, אין צל של מה שנקרא ירח. כמובן, יש דברים מאוד מאוד רוחניים, דברים מאוד מאוד עמוקים. אני רק מביא את זה כמשל, להראות שמעשה שאתה עושה, הוא מאוד מאוד מאוד, יש לו השפעה מאוד חזקה בעולם. כל שכן וכל שכן, אם אתה מדבר, הדיבור הרבה יותר חזק מהרבה מעשים שאתה עושה. מעשה כל אחד יכול לעשות. לדבר זה מציאות רוחנית מאוד גבוהה. יש את הדץ חם, נכון? אתה יודעת מה זה דץ חם? מה זה דץ חם? דומם, צומח, חי, מדבר. נכון? מה יש מעל המדבר? יהודי, נכון? כך אומר הכוזרי. המדבר זה מציאות רוחנית מאוד מאוד גבוהה, לא טבעית לעולם הזה. כשהאונקלוס מתרגם על הפסוק ויפח באבן נשמת חיים, מה אומר האונקלוס? קוראים שתיים כאלה אחד תרגום, נכון? מה אומר האונקלוס? אז כתוב שנשמת חיים זה רוח ממללה. רוח ממללה, ממלל, מדבר, בסדר? ממלל הנשון למילה. מלל, אז הוא מדבר. כשאני מדבר אני מוציא הבל. מה שקרה, העולם עומד על הבל. פיותיהם של תינוקות של בית רבן, אוקיי? המציאות הזאת של דיבור בעולם היא לא מציאות רגילה, היא מציאות מאוד מאוד מיוחדת, שאגב מבדילה את האדם משאר כל הברואים שיש בעולם. יש הרבה ברואים בעולם, אבל המציאות של דיבור היא מבדילה אותנו מכל שאר בעלי החיים בעולם שיש בהם חיות. לא מדבר על צומח ודומם, זה הרבה יותר נעלה. אני יכול לעשות הרבה הרבה דברים. ביטוי כזה שאומרים, שאומר מילים הורגות, מכירים את הביטוי הזה? אני אנסה לדבר על זה בצד החיובי של זה, אבל צריך להבין שזה לעומת זה עשה אלוהים. כשאני רוצה משהו, אז אני הולך לרב לקבל ברכה וכדומה. למה? מציאות שצדיק שמברך, אז הוא מייצר מציאות, הוא מייצר איזשהו מומנט חיובי בעולם הזה, בברכה שלו, בדיבור שלו, מייצר מומנט חיובי בעולם, להבדיל חלילה כללה. הרי בלעם, שהיה מקלל לצורך העניין, אז הוא רצה להחריב חלילה ולהשמיד את כל העם ישראל, ואם הקדוש ברוך הוא היה מה שנקרא משחרר אותו מהכלוב, יכול להיות שהוא היה אפילו חלילה מצליח, כי היה לו כוח באמת חדק. להבדיל משה רבנו שמברך, וזאת הברכה אשר ברך משה. אז האדם יכול להשתמש בצד השלילי ובצד החיובי של הדיבור, וחשוב מאוד להקפיד שבאמת כל הזמן השימוש שלנו בכלי הזה, שהוא כלי חזק ועוצמתי, יהיה תמיד רק בצד החיובי ולא בצד השלילי. כי אם אדם מדבר דברים שליליים, הוא יכול להשפיע, הוא יכול לייצר מצב של היזק. לפעמים אנחנו, זה משהו עדין, לפעמים לא יודע, כל אחד במבנה שלה, אחים קטנים, אחיינים וכדומה, אמרו לו, לא, לא, אל תעשה את זה, אל תלך לבים, אל תלך, תלך, תיפול. איך שאמרנו את זה, הוא נפל. אמרנו, מה הוא היה? אמרנו לך. אז לא בגלל שאמרנו נפל, לא בגלל שאמרנו תיפול, הוא נפל. אבל המציאות הזאת היא מציאות שמייצרת סוג הזה של נבואה שמגשימה את עצמה. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד מהכוח העוצמתי הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו לדיבור, לצד השלילה, אבל לפעול מאוד 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 בצד החיובי שהקדוש ברוך הוא נתן לו בכוח הדיבור. ולכן אומרת הגמרא, אמר אביי, כיוון שאמרת סימנה מילתא היא, כלומר מציאות מסוימת שאדם עושה, זה יש בה מילתא, מילתא זה תוקף, זה משהו שיש לו קיום מסוים, אז אומרת הגמרא, אמר אביי, כיוון דאמר סימנה מילתא היא, לאיך זה, הנה איך אומרת הגמרא, יהיה רגיל הנה שלמי חל, רשת הקרה ורובי הקרת סילקה ותמרי. יהיה רגיל בראש השנה לאכול קרה וסילקה וכל החבר'ה האלה. יש גמרא במקום אחר שאומר, תהיה אדם רגיל למחזה ברשעתה, לראות בראש השנה, ולא לאכול. זה גם נפקא מינה להרבה הרבה דברים. אם אתה רגיל לאכול, כלומר, אם אתה, אם אתה גמרא לאכול, צריך לאכול. אם אתה גמרא לראות, זה כבר אחרת. יש הרבה פעמים מציאות כזאת, שלא תמיד אנחנו יכולים לאכול, בסדר? אם, לא יודע, הסילקה, למשל, לצורך הנה, הסלק, אוקיי? אם זה ירוקות עליים, שיש בהם בעיה של נגיעות, אז אני לא יכול לאכול אותם. אני לא אסתכן בליל ראש השנה, אסתבך עם הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה של אכילת חלילה חרקים. אני אומר דבר מאוד מהותי, אני אומר את הדברים האלה ברמה העקרונית שכל אחד ואחד ידע, ידע איך הוא נוהג לעצמו, אבל הם לא חלילה איזה לא, משמרות המהפכה ולא לא באות לאבא ואמא, שלום, היינו חודש עכשיו בבינת, אנחנו נלמד אתכם את כל התורה מחדש. בסדר? עם כל הכבוד, בוא ניתן למקום, להורים שלנו את המקום שלנו, לא נתחיל להסתבך ולהסתכסך עם ההורים, בטח ובטח, כבוד הורים וכדומה. אתה תעשה לעצמך, או את, צריך להם, תעשה לעצמך את השיקול, כן רוצה לאכול, לא רוצה לאכול וכדומה. אבל בוודאי ובוודאי לא להתחכך על דברים כאלה ולהיכנס לאיזה מין נרבים שבוודאי אין בהם מקום. כי הוא זה, דושן הרבה מדבר על עניין של חלילה כעס וכדומה. אומרת, יש איזה מדרש יפה על העניין של כוח הדיבור, צריך להבין שכוח הדיבור זה הכוח הכי חזק שאנחנו הולכים להשתמש בו בשלושה שבועות מראש השנה. זה נקרא לזה הכלי או הפעולה שאדם יעשה הכי הכי הרבה, זה הכוח הדיבור, זה התפילות, זה הסליחות, זה הבקשות, זה התפילה האינסופית הזו שמתחילה בערב יום כיפור ונגמרת במוצאי יום כיפור וממילא אחר כך בסוכות, שמחת תורה וכדומה. אז אומרת הגמרא, אומר המדרש, אני אומר את זה ככה על פה, אני אתרגם מילולית ישירות. אומרת הגמרא, אומר המדרש, רבי ברכיה בשם רבי סימון, אחד מהאמוראים, אמר מעשה בקרטני, שם של מקום, באבא יוסי, שם שלי, שהיה יושב ושונה על פתח מעיין, היה יושב ולומד על פתח של מעיין, ואז התגלה אליו האו רוחה, התגלה אליו איזה רוח, בסדר? שהיה נמצא באותו מעיין. אמר לו, אומר הרוח לאבא יוסי, אתם יודעים כמה שנים אני הייתי פה ואתם באים ולוקחים מים מפה ואני לא עזבתי לאף אחד, אני הייתי בסדר איתכם. ואז אומר, אוכדון דהבו ידעין, עכשיו תדע לך, אומר אותו רוח, יכול איזה סוג כזה של כוח שלילי, שט כזה, בסדר, אומר לו, תדע לך שבא לפה איזה רוח רעה אחת, עכשיו הוא בא להתמודד איתי על מה שנקרא על הטריטוריה. אני הייתי במעיין הזה, אומר לו אותו רוח לרבי אבא יוסי, ועכשיו איזה מישהו מזיק, שהוא באמת מזיק, רוצה לבוא ולהילחם נגדי ומי שיכבוש את המעיין. והוא אומר שהוא מזיק לבריות. אמר לו, ומה נעשה, מה נעביד? אמר לו, לך ותביא את כל בני הכפר וכל מי שיש לו כלי, תביא איתו את הכלי, תורפים, סירים, מה שיש, כמו שאני לא יודע איך באופנות, אבל בישיבה כל המטבח בליל פורים עובר לבית המדרש עם הסירים כדי באמת להיוודא שהמן לא יצא חי מהסיפור הזה של קריאת המגילה. תביאו את כל הכלים שיש לכם לנער, למעיין הזה. למחר בבוקר, ממש עם השכמת הבוקר, תסתכלו על המים ואז תראו את המים, שהמים מתערבבים, כלומר יש איזשהו קצף, איזשהו פעילות, מה שנקרא תת-מימית בתוך המעיין. באותו זמן תדעו לכם בעצם שיש איזשהו מלחמה בין אותו רוח חיובית, נקרא לזה, לרוח שלילית. ואז אומרת, כשאתם רואים את המים שהם מתחילים להתערבב וסוערים כזה, מין גאות כזאת מי שהיה פעם בכנרת, זאת אומרת, הייתם בה בזמני השקיעה שיש את הגאות, אז הכנרת נורא סוערת, אז גם היה המעיין הזה כשהוא יהיה סוער, אתם תקישו בכלים, מקשיין דפר זה לא, תקישו בכלים, בטופים, בסירים וכדומה, ותאמרו, דידן נצח. אתם תגידו כאן, תסתכלו, דידן נצח, יש שיר כזה, לא, דידן נצח. תאמרו, דידן נצח. אתם תעמדו, מין, היום, לצורך עיניי, אפשר לקרוא לזה מין קהל שמריע ודוחף קדימה את כל הקבוצה שלו לנצח, אז אתם תצעקו ותגידו, דידן נצח, דידן נצח. ואל תצאו משם, אל תפסיקו עד שתראו את המים שמתחילים להאדים. באמת כך היה. אבא יוסי הולך לאנשי עירו, אומר להם, תקשיבו, יש איזה בלגן, המעיין שאנחנו שותים ממנו ועושים ממנו הרבה מצוות, עכשיו איזה מישהו רוצה לבוא ולהזיק לנו ולכבוש אותו, מחר כולם באים בבוקר לכיוון המעיין הזה, כל אחד עם הכלי הקשה שיש לו, ותצעקו, תדע נצח, תדע נצח, ברגע שתראו את המים מתחילים להתערבב. באמת כך היה, כך היה מעשה, ברגע שראו את המים מתערבבים, גועשים, רועשים, מבינים שעכשיו יש איזו מלחמה בין שני כוחות חזקים רוחניים, בין כוח שלילי לכוח חיובי. ואמרו, דידן נצח, דידן נצח. שלנו מנצח, דידן שלנו. שלנו מנצח, שלנו מנצח. כך אמרו, דידן נצח, דידן נצח, דידן נצח, ולא עלון מן תמן, ולא יצאו, ולא הפסיקו, לא הלכו משם, עד שראו כמו קטם של דם, נקרא לזה, על גבי המים, וזה היה סימן להם שאותו מלאך, אותו שד, כביכול, שהיה בתוך המים החיובי, ניצח את אותו מלאך שלילי. עכשיו, מעבר לסיפור, זה מעניין, מעבר לסיפור הזה, הדגש שאני רוצה להדגיש פה, שהיכולת של האדם, והכוח שיש לאדם בפיו, בדיבור, הוא משהו שאנחנו אפילו לא יכולים להבין ולא יכולים לדמיין. למה יש כזה דבר שנקרא לשון הרע? מה זה לשון הרע? מה ההבדל בין לשון הרע לבין הוצאת דיבה? מה זה? לעשות שם רע? לא, זה הוצאת שם רע. הוצאת דיבה? הוצאת דיבה, זה שאני אומר משהו שהוא לא היה. שמעון גנב מרובן, אז זה לא היה, אני מוצא על הדיבה. זה לא היה שם רע. מה זה לשון הרע? אני אספר משהו אמיתי, ראובן גנב. למה לשון הרע? מה זה לשון הרע? לשון הרע, אנחנו בביטוי שלנו. אבל הוא עשה את זה.
בסדר, אבל הוא יכול לחפר,
זה גם יכול להיות, אבל כבר התקדם צעד אחד קדימה. האם אני אספר את זה רק לאשתי, לצורך העניין? היא לא תספר את זה לכולם, אני מגילה, אל תספרי, שמעון גנב. אגב, רק שתבינו, יש לפעמים איזו מחשבה שאין בה שום עוגן הלכתי, שאיש ואישה אשתו כגופו, אז אם הוא יודע, ברור שאשתו גם יודעת. מה זאת אומרת? יש איזו סימביוזה בלתי מפסיקה בין האיש לאישה? לא, אדם אסור לדבר לשון הרע עם אשתו, הוא עדין אשתו, אולי זה קצת עדין פה, אשתו אסור לספר לשון הרע לבעלה.
מה?
יש לשון הרע לטועה, זה משהו אחר, בסדר, אני מדבר על מציאות קלאסית, בסדר? מה האישה עכשיו תלך להוכיח את ראובן, או מה הגבר ילך להוכיח את לאה, אז מה הקשר שלהם? אליהם כן, יש קשר מציאותי, אבל בדרך כלל זה לא שייך. מכל מקום, העניין של לשון הרע, נכון שזה אמת, אבל ברגע שאתה מבטא, מספר, אומר, משהו שלילי שיש בעולם, אז חז"ל מעבר לזה שאתה מזיק לאותו אדם, כמו שאת אומרת, אולי יחזור, אולי יחזור, אבל שם זה לא הדגש. הדגש שחז"ל רוצים להגיד לנו, אתה מייצר עכשיו כוח שלילי בעולם, בדיבור שלך, לא סתם. תגיד, מה סך הכל אמרתי, מה אתה מתרגש? לא! אז תלוי למי, ליד השונא שלו אסור להגיד. למשל, אם לראובן יש שונא, אז אסור לי להגיד משהו דברים טובים על ראובן, כי כן, אתה ככה מכיר אותו, אבל הוא רתר אותו ככה, הוא צבוע, גנב, רמאי ושקרן. זה לא נכון. אבל אם זה אוהב שלי, למה לא? להפך, פרגן, שבע, לאלה או לאלה. אם זה אוהבי, אין בעיה. אם זה סוני, זה בעיה. בסדר? ולכן, ממש 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 אדם צריך להיזהר מאוד 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 בכוח הדיבור שלו, כי בקל הוא יכול להחטיא את המטרה ולהזיק מאוד לחבר שלו. אגב, גם בצד, אפילו היומיומי, בדיבור היומיומי, כשאדם מדבר עם חברו, אישה עם חברתה וכדומה, מאוד נכון לא להשתמש בלשון שלילית. בסדר? אולי אני מכיר את זה יותר מעולם, נגיד, הישיבה. לומדים איזו סוגיה בגמרא. בסדר? ראובן, לא יודע, ראובן שיתלמן. ראובן התחתן והתלמן. אז החברות שלו רוצה להסביר לו. אז הוא אומר לו, נגיד, אתה התחתנת ואשתך מתה, חלילה, בסדר? אף פעם אל תדברו למישהו בלשון נוכח, בסדר? אתה רוצה להגיד דוגמה? לשון נוחה זה כלומר שאני מדבר עם מישהו בגובה העיניים. לא, יש, יש מה שנקרא גוף שלישי, שאני מדבר עם מישהו, נגיד הרב אמר, אני מדבר איתו, אני אומר הרב אמר, כביכול, מחמת הכבוד, אני אומר בגוף שלישי, ויש לנוכח, דבר איתו בגובה העיניים, אתה אמרת, זה לשון נוחה. אז אף פעם אל תגידו למישהו, נגיד הלכת ברחוב ודרסת אוטו, חלילה, בסדר? אל תדברו ככה, כי זה באמת משהו מאוד 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 חזק, שיכול להיות שיהיה, יכול להיות גם שלא יהיה. אני אומר את זה כהלכה, אני אומר את זה כמין הנהגה טובה. אגב, אם אנחנו נחנך את עצמנו, שאנחנו שולטים כל הזמן הדיבור שלנו ואנחנו מבינים מה שהפה שלנו מוציא, אז הרבה יותר קל יהיה לעבור את מסך לא תלך רכי, לא צעד דיבה, לשון הרע, ושער מרעין בשין שבקטלות, ובמקרה לא שמים לב ונופלים בשטות הזאת. ממש מי לשים לב נופלים על זה. בסדר, לכן צריך מאוד להיזהר. דוגמה, אולי דוגמת קצה, באמת איזו קומה רוחנית מסוימת, אני אומר, מי שרוצה, זה בסדר, לקחת, זה בסדר גם אם לא לצורך העניין. היה אחד מגדולי ישראל, קוראו לו הרב בציון אבא שאול, בדור הקודם. הוא מספר, שמעתי ככה מהרב מוצפי פעם, שהיה אחד הבחורים שהיה חולה בישיבה, לא יודע, מוישה נגיד שהיה חולה בישיבה, והוא שאל, איפה המוישה זה? אז הבחורים אמרו לו, הוא לא מרגיש טוב. זאת אומרת, אף פעם אל תגידו ככה. כי מי לא מרגיש? מת, חלילה. בסדר? אז הוא אומר, מה? הוא אמר, תגיד, הוא מרגיש? לא טוב. תגיד לי, הרי, מה, אתה משחק איתי מבינים? מה זה שני, הסימבוליקה? לא. יש פה משהו מאוד מאוד מהותי. אם אתה יודע אפילו איפה לשים את הלא, בסדר? אז אישה, תאמר לבעלה, היא לא תגיד לו, הילד לא מרגיש טוב. הילד מרגיש? לא טוב. בסדר? זה ממש. אז ממנה אני חושב שזה גם מחנך אותנו להמשך, אם בקטנות האלה אנחנו חדים, אז גם אחר כך נהיה חדים בדברים יותר חשובים. אם תתפללי על זה לפני כן, כן, אז היה לך סייעתא דשמיא, כדי שתביא ציון טוב. לא שתעשי את הבחינה, הרב אורבך פעם אמר משהו מאוד, אתה יודע, הרב שלמה זלמן אורבך. אז הוא אמר משהו שאני חושב שהוא ממש ממש חזק. הוא אומר, לפני מעשה, בידי אדם, אחרי מעשה, בידי שמיים. הוא אומר, לפני מעשה, כשאני אסוח הבחינה, תתפללי על זה, תבקשי לקדוש ברוך הוא שייתן לך זה, ואז תהיה לך סייעתא דשמיא, לזכור את השאלות, לא יהיה לך איזה בלק אאוט וכדומה, והתשובות ימצאו חן בעיני הבוחן, מה שנקרא. אוקיי? אחרי מעשה, בידי שמיים. לא משנה את המציאות. כמו שאומרת, אגב, זה גמרא עצמה מביאה, עכשיו אני סתם, סקר, הגמרא עצמה מביאה. אדם שאומר את הגמרא במסכת סוף ובמסכת ברכות, אדם שמגיע לעיר, אם הוא שמע כל צווחה בעיר, בסדר? אז כתוב שיגיד שאם אשתו ילדה, שתלד לחיים טובים ושלום. אבל אם כבר ילדה, לא שעכשיו היא תלד, שתלד, לא יודע, בן זכר, או בת נקבה, לא משנה, למה? תיזה, זו מציאות שכבר קיימת. זה לא יעזור לך הדיבור. לפני מעשה, בידי אדם. כן. חד משמעית, וזה הדגש. אמנם הבאנו את זה בצד השלילי, לעומת זה פי מיליון בצד החיובי. יש לנו כלל מאוד מאוד מהותי שאומרת הגמרא, מרובה מידה טובה ממידת פורענות, כמה? פי 500. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה להריף טובה על בן אדם ועל מעשה טוב שהוא עשה, אז תמיד השכר יהיה פי 500 מהעבירה חלילה, מהעונש על העבירה שהוא עשה. אגב, איפה לומדים את זה? נכון, מצא חסד אלפים, בסדר? כתוב, וזה לגבי הטובה. צד שני, כתוב על שלישים ועל רביעים. וכשהוא נותן עונש, זה עד אפילו דור רביעי. עכשיו, כמה זה 2004? 500. אז פעם אומרים שהוא נוצר חסד, שהוא שומר את החסד, זה לאלפים, אפילו לאלפיים שנה. בסדר? אבל לרביעים, לחטא, לעונש, זה לרביעים. אז זה פי 500. כל פעולה טובה שאת האדם עושה, השכר שהוא מקבל עליו יהיה פי 500 מפעולה שלילית שהאדם עושה. בסדר? אז רק לדרבן לעשות דברים חיוביים, מה? אני גם אומר זה לא עונש, אלא נבואה טובה. כן. אומר הקדוש ברוך הוא בטרן, יוותרו. מי שומע הקדוש ברוך הוא בטרן, מה אומרת הגמרא? יוותרו מעם, יוותרו מעוי, חלילה. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, זה דיון מאוד ארוך, אז מה אתה צועק ושר, חטאנו לפניך, סלח לנו, כולו. אבל זה נכון, אתם מכירות את הקטע הזה, שרק היהודים יכולים לצעוק לקדוש ברוך הוא בשירה, חטאנו לפניך. זה מתוקות שלנו, של, שלנו כבני בני הקדוש ברוך הוא.
טוב,
מתי נגמר השיעור? וואו, טוב. אומר השלה הקדוש, יכול השלה הקשות מה שכתוב רוביה ירבו זכויותינו, נכון? אדם אוכל רוביה ואומר ירבו זכויותינו, אז הוא אומר אמת, כי לשון רוביה מורה על ירבו, רוביה ירבו, אוקיי, יש פה את הלשון אופן הלשון, אבל איך, מה זה קשור לזה שירבו זכויותינו? דילמה זכויות דעלמה, אולי סתם הזכויות של העולם, מה זה קשור אליי? אז יהיה זכויות בעולם, אוקיי, מה זה קשור אליי? או מה זה קשור בכלל לעולם? מה זה קשור לזכויות? או שהוא אומר, וכן ביקרתי כרתו שוננו, איך נרמז שם שוננו, או שם שוננו, דילמה, דילמה זה אולי, חלילה וחס להפך, חלילה אולי יכרתו לא שוננו, מישהו אחר חלילה. זאת אומרת לעליינו, עניין הוא שאין שום רמז באכילת הפרי, באמת, זה לא רומז לכך או לכך, אלא אומר, רק הפרי הוא סימן שיזכור האדם ויתעורר בתשובה ויתפלל על הדבר הזה. רצוני לומר, אומר השלה, אגב מי זה השלה?
שני לוחות הברית, נאמר שני לוחות הברית, הרב ישעיהו הלוי אומר.
יפה, זה בעל המחבר, מה שאומר, נו, מה שאומרים בערב חודש סיוון. רצוני לומר, כשמשים רובי על שולחנו ואוכלו, אז הוא לא למזכיר שיתפלל שירבו זכויותינו והכרתי שיקרתו שוננו. הדגש מאוד מאוד מרכזי שאומר השלה, ואני חושב שזה דבר, התפעלות בנפש שאנחנו חייבים לעבור הרבה פעמים, מכוח האינרציה ומכוח הילדות וכדומה גדלנו, וחלק מהפולקלור של שולחן ערב ראש השנה זה גם לעשות את הסימנים, עושים את זה מתקתקים עבודה מה שנקרא וממשיכים לאוכל. אז השלה אומר, זה לא, לצורך העניין, המיץ והפולקה שתאכל בערב הלילה, יום ראש השנה, דבר חשוב, כי זה יום טוב, וצריך ליהנות מיום טוב, ולהתענג מיום טוב, ודאי. אבל מצד, זה מצד אחד, מצד שני, פספסת את הדגש. הסימנים רק באים לעורר אצלך את התנועה בנפש, שאתה צריך להתפלל על הדברים האלה. שתבינו, יום ראש השנה זה פחד פחדים. לא יודע, מישהו לאחרונה פה עברה טסט, או עובר, או לא משנה מה חזר הלמודה, או סתם בגרות, לא יודע, כל אחד בחיים שלה, כמה עליהם שקשק? כמה אתה מתחנה לקדוש ברור, תעביר אותי את הטסט, שאני מצא חיים בעיניו, או לא מצא חיים בעיני הטסטר. בסדר? זה כמה, תחשבו, זה פרומיל של הפרומיל של ה, לא יודע, המיקרון, שמה שאדם צריך להרגיש בראש השנה. הסבא מיקלר אומר שאפילו הדגים רועדים בים. אפילו הדגים רועדים כשנכנס חודש אלול. איפה אנחנו? לא יודע מה איתכם. איפה אנחנו? כאלה יבשים. זה אלול, נחמד, וכדומה. אבל לא, אדם צריך מאוד 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 לעורר את הקומה הרוחנית ולהבין שבאמת בראש השנה, אני מתחנה, בראש השנה, הכל, אבל הכל, הכל, הכל נקבע לכם, בעזרת השם, יהיה לכם שידוך, אמן, שיהיה לכם פרנסה טובה, אמן, שיהיו בריאות, שההורים שלכם תדמית, יש תדמית בריאותם. כל הדברים האלה נקבע בראש השנה עכשיו, בתשע"ח, עוד שנייה, עוד יום, שבוע וחצי, עוד שבועיים. ואם לא נתפלל על הדבר הזה, ומה שנקרא, נקרא את השמיים, זה יכול להיות, זה ילך, אבל אולי לא כמו שאנחנו רוצים, אולי לא באותה עוצמה, אולי לא באותה בקשה. האדם צריך להבין שכל הסימבוליקה הזו זה בא לא בשביל הפולקלור של הרוביה, מה זה? אלא זה בא לעורר את התנועה בנפש שלנו, להבין שבאמת, באמת, באמת אנחנו עומדים את זה ומתחננים והקדוש ברוך הוא. ולא לקחת, בסדר, ראש השנה, מה אתה היסטרי? תמיד יש שם כיפור. זה לא איזה מקצה שיפורים, זה לא תחרות ריצה. אתה צריך להגיע, נכון, את, צריך להגיע פיקס לראש השנה. פיקס לראש השנה. יש עוד דברים, לתש, אולי אתה לא יודע, אולי זה, בסדר. אל תחכו לי יום כיפור כדי לבקש סליחה מהחברה, מהמורה, מאמא, מאבא, וכן על זה הדרך. כבר עכשיו להגיע נקיים, חדשים, לראש השנה. מי יודע, מי הבטיח? כולכם חיים, בזאת שנת 120, חיים טובים, אבל יש הרבה אנשים שלא ממשיכים במצעד החיים בין ראש השנה ליום הכיפורים. אגב, מתי נחתמו? אתה בראש השנה הזה או לראש השנה קודם? קודם? כן? אז מה נחתם בראש השנה? טוב, אין איזה סוגיה מאוד גדולה בזה. רציתי לשאול שאלה? נכון, אז זה סוגיה מאוד גדולה. טוב, לא, לא כאן המקום להאריך. אבל בכל מקרה, הדגש שלי מאוד 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 להשתדל. אם באתם לפה, ברוך השם, עשיתי את הצעד ואתם מה שקרה פה, עולות בכיוון הוא נכון, להגיע לראש השנה וליום כיפור, הרבה יותר תאונות, אבל זה לא רק בצד, הנה עשיתי וי, אני למדתי תורה, זה דבר ממש ברור, זה דבר מהותי וחשוב, אבל אוקיי, איפה הלימוד תורה הזה אוחז אותי? איפה יותר השתפרתי? איפה יותר התעליתי? לא יצאתי מהשיעור, ואוקיי, זה באמת נחמד, אני מקווה שכן, אבל האחרים, ודאי הרבנים האחרים, וואז, זה באמת, הרבה ידע ונחמד מאוד, מדבר על זה, ואוקיי, אבל איפה זה אוחז אותי? איפה עבודת השם שלי הפכה להיות הרבה יותר איכותית? בתפילה, בצניעות, בעירת שמיים, בברכות, שהברכות שלי יותר נורמליות, שאני לא יחטוף את הברכה, ואני לא יודע, ואני מברך איזה שבע ברכות ברצף, כי אני לא זכרתי בדיוק מה אני אוכל עכשיו, ואני מברך אדמה שהכל, העץ, זה בכלל מזונות, בסדר? כמה פעמים אומרים בוכתה השם, זה השם הוא לא בוכתה ולא בטיח, השם הוא ברוך אתה. כמה פעמים אנחנו מרחפים באמצע התפילה, מתחילים בהי של השם שפת היי תפתח, מגיעים לעולמות העליונים, גן עדן, מעל גן עדן, יורדים ועושה שלום במרומה, ואיפה היינו באמצע, מי יודע, השם ירחם. כמה אדם צריך באמת, באמת, באמת לראות נקודות מסוימות שבהם, עכשיו באמת, אדם שלא יצא מפה, יאללה, קדימה, כל העולם שאני עכשיו משנה אותו. אלוואי, אז זה לא חס. אני אומר לכם, אנחנו לא שם. לא שם בכלל. קח נקודה אחת, קחי נקודה אחת, קחי ברכה אחת, ברכה אחת שהכל. אבל מה, אני מוסר את הנפש על השהכל. לא הרבה מילים, לא יותר מחמש וחצי שניות. תאריכו את זה לשש שניות, חצי שנייה עליכם, מה שנקרא. הברכה הזאת תראה לחלוטין שונה. לחלוטין שונה. זו הברכה, אגב, שיכולה להיות מה שנקרא הבחנה המבדלת. נחתום אותך לחיים טובים, אם לא חלק גם, אבל בכיף, תעברו את זה מה שנקרא במאה. אל תעברו את הרדלי 55. תעברו אותו כמו שצריך. אם אתה משנה, לוקר לצלך איזו פעולה מסוימת במהלך הרוטינה היומיומית שלך, ואתה הופך להיות אישיות אחרת, בלחשוב אחרת, לדבר אחרת, בלהיות בעין טובה כלפי אחר. לא לבוא ולא להתנהג יפה, בטח ובטח לא להורים וכדומה. הדברים האלה חייבים להפוך אותנו, שגידו, וואו, באמת, באמת, אז באמת התורה משנה את הבן אדם, באמת זה מידות, באמת זה הופך אותך למשהו הרבה יותר, לקומה הרבה יותר איכותית. כן, בטח אפשר. זה מה יהיה עם הדף, נו.
אני לא מבינה, פשוט, למה, איך זה אמור לומר,
בסדר? אנחנו חושבים בסוכה, בגלל שבני ישראל יצאו בסוכה, תוקעים בשופר, אוכלים מצה, אוכלים ארור לצורך העניין. לא יודע, הם מדליקים לראות חנוכה, קוראים למגילה רוב ככל לצורך טוטלית, הם מצוות סמליות. למה? אנחנו קוצי חומר. צריך לעבור תהליך, לא יודע, מטמורפוזי בכלל, כלומר, מעבר לפיזיולוגיה כדי להיות כל כך רוחני בתוך העולם הזה. רק צדיקים, קדושי עליון, סוג כזה שמשה רבנו בצפון העניין של דבר. אבל אנחנו קרוצי חומר, מתוך העולם הזה, הם אומרים להיות מושפעים מתוך זה שהתפוח. ולמה דווקא תפוח? למה לא משהו טעים? לא, אני באננס. זה אננס טעים לי. אני לא אוהב אננס. אננס טעים לי. נכון? אוהב. זה אני משאיר לקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את אשתי, אני אוהב את ילדיי. אני לא אוהב אננס. זה תחת מילה כל כך מיוחדת, נפלאה, ולדחוף את החתיכת בננה זה לא, לא, לא מכובד, זה לא יפה, זה יכול להיות טעים, אבל לא, לא אוהב, אוהב, תשאירו לרבדים העליונים של החיים. אז למה לא? למה לקחת תפוח? מה עניין בתפוח דווקא? אגב, סתם, מה עניין בתפוח? למה תפוח? מה, אתם 18, 19, 20 שנה אוכלים תפוח, ואין לך מושג, למה? כי זה מה? זה הפרישייה. עזק, עזק. למה? אז תדעו לכם שהתפוח, שוב, אותו עניין סמלי. אז קודם כל, חז"ל בזוהר ובאריכות, מילים גם במדרשים, תמיד התפוח מצייל ומסמל את עם ישראל. תחת התפוח אורחתיך, שם חיבלת חיימך, וכולו וכולו, חקל תפוחים, אתם שדה חקל תפוחים, אתם מכירות את הביטוי הזה. עם ישראל תמיד, זה בזוהר, איך לא? עם ישראל תמיד מייצג הם מיוצג על ידי התפוח. כמשל, כרעיון, התפוח זה הפרי היחידי שיש בו את כל הטעמים ואת כל הצבעים. יש בו, הוא מתוק, הוא חמוץ, הוא קשה, הוא חמוץ מתוק, וכל התפוחים האלה מינם, והוא גם, הוא אדום, הוא ירוק, הוא צהוב, הוא אדום וירוק, יש בו את כל הרבדים. זה הפרי היחיד שיש בו כל כך הרבה סוגי מינים. בננה יכולה להיות ארוכה או צהובה, אם היא לא נעימה אז היא שחורה, זהו, זה מה הדבר יהיה, אוקיי? זה מייצג בעצם את עם ישראל. עם ישראל יש בו את כל הרבדים. יש בו את המתוקים, יש בו את המתוקים עוד יותר, יש בו ממש ממש מתוקים. לכן זה הדרך. מה? אה, חמוצים את השירי שם לעזה, לא יודע. יאללה, בואו נתקדם. אומר, ברשותכן, לא נספיק את הכל, אומר השולחן ערוך, אומר השולחן ערוך, ידם, טוב, מעכשיו, אתה יודע לרוץ על הדברים כזה שנספיק, בסדר? תזכרו, באמת, אני חושב, הסרן המרכזי שאנחנו אמורים לצאת מפה, שההגעה לראש השנה וראש השנה בפועל לא עובר עלינו כעוד יום נחמד, מרומם, כעוד שופע וכדומה, אלא באמת איפה אני בעבודת השם שלי משנה את עצמי. למה הקדוש ברוך הוא, תן לי מה שקרה, סיבה אחת טובה שיחתום אותך. כן, הנה, לקחתי על עצמי, אני עכשיו מברך שהכל הרבה יותר בכוונה. אני יותר, לא יודע, מחדד, כל אחד ואחד, מחדד את הצניעות, מחדד את היראת שמיים שלי, את האמונה שלי בקדוש ברוך הוא, את להבין שהכל מיתו יתבח, כל אחד, הדגש, הנקודה שבה יותר זורם איתה. אומר השכון ארוכי, אדם רגיל לאכול בראש השנה, רוביה, קרתי, סילקה, תמרי וכו' וכו', ואומר את זה, כשאוכל רובה יאמר יהי רצון, שירבו זכותנו, צריך להיות מכירות. אומר המשנה הברורה, זה בעמודה הימנית, למטה, בעוד קטנה ב', אז הוא אומר, יהי רצון מזמניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שירבו זכויותינו. לגבי אלוקינו ואלוקי אבותינו, יש כל מיני דעות, יש כאלה אומרים רק יהי רצון. בלי, רק יהי רצון לפניך, שלא יודע, שאין לפרי ונרבה כדגים. סתם דוגמה, בסדר? לא אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יש כאלה אומרים יהי רצון לפניך לפני אבינו שבשמיים. המשנה ברורה מביא, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, לעניות דעתי, כן כדאי וראוי מאוד מאוד להקפיד להגיד השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. למה? תמיד, 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 זאת אומרת, תראו, זה גם תפילת הדרך. תמיד, כשאתה רוצה זכויות, תבוא עם עוגל. תבוא עם אלוקינו, עם אלוקי אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, דוד המלך, שלמה, משה רבנו. מי, אני לא יודע מה איתך, אבל מי אני הדרדלה שיכול לבוא בקש ממנו, בזכות שאכלתי איזה תמר, עכשיו איתם הוא איבן. פללים, ודאי, אבל תמיד תבואו עם, מה שנקרא, עם גב, עם המלצות. וכתב אליהו רבה בשם השלה, התעורר אדם בתשובה, כשאומר יהי רצון, מתפלל על זה בלב שלם. ראינו למעלה את זה בשלה, אדם צריך מאוד 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 להתפלל על הדברים, לא להגיד אותם ולא ללהג אותם. עכשיו נקודה מאוד חשובה, כל אחד במבנה הביתי שלה, הרבה פעמים אנשים לצערי קורא הנשים הינון, בסדר? מה שקורה בגלל שלא יודע ככה, מה שנקרא, למה ככה? הן יותר אחריות על הסיפור הזה של להביא דברים מהמטבח, לקחת דברים למטבח, והגברים יושב כל אחד כמו זה הפנדי, כן, אני לא יודע מה. ואז יוצא לפעמים שהם פספסות את הסיפור הזה של אמירת יהי רצון וזה. חשוב מאוד מאוד, שוב, אני אומר, כל אחד מבנה של ביתי שלו, אבל אתם בזאת שהם חתרו ותייצרו בבית הזה, אין כזה דבר, אמא, יורש שמחתנו, היא נמצאת, האחיות הגדולות נמצאות, כולה נמצאים בבית בסדר, בשלב הזה, ולא יש איזה מין רכבת של אנשים נכנסים ויוצאים מהשולחן שבת. לא סתם חזל תקנו את זה, לא סתם כתבו על זה אלפי, עשרות אלפי מאמרים, והלכות, ודעות, ורעיונות לדברים האלה סתם בשביל שזה יעבור ליד הדברים שיוכלו איזה חתיכת תמר כזה או אחר. ולצערי, הרבה פעמים אני מרגיש שזה נופל שם. וחשוב מאוד מאוד להרים את העניין הזה שגם האישה, גם צריכה, ויש לה הרבה הרבה זכויות, וזאת שהם כולם לחיים טובים, אבל גם היא צריכה לעבור את זה.
בגלל שהיא הלכת את הבעת ללמוד תורה, נכון?
גם. ודאי, וזה אחד הנקודות המרכזיות. עוד אומר הרימה, אני חוזר למעלה בסעיף הקודם, אומר הרימה, ונוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש. אומר המשנה הברורה, מה זה תפוח מתוק בדבש? הוא מברך עליו ופותר את הדבש, ונוהגים לטבל המוציא בדבש. שתי הערות, יש כאלה נוהגים, סליחה, יש כאלה שוכים תפוח בדבש, שצריך לברך על התפוח. אני אעיר עוד. מתי בעצם צריך לאכול את הסימנים האלה? אז כל אחד במנהג שלו. הכי נכון, אני דעתי מבחינה הלכתית, אגב זה משהו שרוחבי כמעט לכל הפוסקים, גם אשכנזים, גם ספרדים, הכי נכון לעשות קידוש, לטול ידיים ולאכול כזה את המוציא, כמובן, ואז לעשות את הסימנים. למה? כל מקום אחר זה יוצא איזה ברדוק כזה. אם תאכל את זה בין הקידוש לבין נטילת ידיים, יכול להיות שתאכל כזה, סתם הסתבכת עכשיו עם החוק, איזה ברכה האחרונה תברך או לא תברך. בטח לא בליל ראש, ראש, בליל ראש השנה. אם תאכל את זה בסוף, אז זה גם ייצר איזשהו פער מסוים, אתה יכול את זה אחרי ברכת המזון, גם אנשים מאוד עייפים, אז עדיף מיד בתחילת הסעודה. בדיוק, זהו, עכשיו לגבי התפוח. כיוון שתפוח זה דבר, זה ללכות ברכות, כיוון שהוא לא בא מחמת הסעודה. מה הגדר של דבר שאתה לא מברך עליו בסעודה? דבר שבא מחמת הסעודה. כגון, למשל אם אדם מלפת בו את הפת, כלומר אוכל את זה עם פת, אז זה נקרא בא מחמת הסעודה. אבל תפוח, אף אחד לא אוכל תפוח עם לחם. וגם אם אוכל, בתת דעתו אצל כל אדם, הוא לא שפוי. בסדר? אז לכן אם אדם אוכל פני בתוך הסעודה, צריך לברך עליו בורר פרי עץ. אמנם הברכה האחרונה הוא לא מברך עליו, הברכה הראשונה כן צריך לברך עליו. לכן, תברך בורר פרי העץ, ואז יאכל את התפוח בדבש. זה לא, נטיית ידיים לא פותרת את התפוח. יש כאלה נוהגים, שאר הדברים האחרים, הסיכה, התמרי וכל אלה, כיוון שהם, לא, הסיכה וקרה וכל החבר'ה האלה, הם דברים שבאים מחמת הסעודה, סלט ולוביה, שווית. אז כיוון שבאים מחמת הסעודה, אז לא מברכים עליהם ברכה ראשונה אדמה, יש כאלה נוהגים לאכול, כדי להתחיל בברכה, אז אוכלים איזה בננה או בוטן או לא יודע, מלון, אבטיח, לא משנה מה, דבר שלא בא מחמת הסעודה, ואז ממילא פותחים את כל פירות האדמה. אוקיי? אז אדם יברך בורא פרי העץ, יטבול את זה בדבש, יאכל קצת, ואז יאמר תהי רצון. לא יאמר תהי רצון לפני כן, עוד שנייה נדבר למה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לגבי דבש, יש כאלה, מובא בשם הרב אליהו, שני דברים. יש על פי המקובלים נהגו לא לאכול דבש.
למה?
בראש השנה. למה? כתוב במשלי. דבש מצאת, אכול דייקה. פן, תסבען ובעקתו. כלומר, יש מציאות שדבש הוא טעים, 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 אבל אתה לא יכול לאכול יותר אותו הרבה. בסדר? בשלב אתה כבר מכיר אותו. אוקיי? אנחנו לא רוצים שיהיה לנו שנה שנקי אותה. אנחנו רוצים שנהיה שנה בסבבה. בסדר? לכן, יש כאלה נהגים לטבל דווקא בסוכר ולא בדבש, כי גם הדבש הוא זהוב. וזהוב מזכיר את הזהב, שזהב מראה תמיד על דין. בסדר? זה עוד נקודה אחת. אז לכן יש כאלה מקפידים לאכול דווקא בסוכר. כזה זה יהיה מתוק בכל מקרה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לגבי כאלה, לגבי ההטבלה של המוציא, יש כאלה, אני יודע, שמטבילים רק במלח, כמו כל שנה, זה הרבה הרבה, בעיקר אחרינו ספרדים, לא מטבילים בדבש. יש כאלה מאחרינו בני אשכנז, שמטבילים גם בדבש וגם במלח, על פי חכמי הסוד, כן, אשכנזים ספרדים, כדאי ורצוי מאוד להטביל במלח, תמיד עם לחם, מלח ולחם זה קורבן, מבטא תמיד קורבנות, על כל קורבנך תקריב מלח, וכשמביאים קורבן בבית המקדש, אז תמיד הם מולכים אותו במלח, וכשאתה אוכל את הלחם זה סוג כזה של קורבן, לכן תמיד תטביל אותו במלח, אבל תשים בדבש. ויש כאלה מאחינו בני היקים, מכיר את זה במשפחה של אשתי לצורך העניין, שהם מלח, עד השנה רבה אל תדבר איתי על זה, יש כאלה אפילו עד שבת בראשית, רק בדבש הם מטבילים. זה כל אחד, אה? בסדר, יש כאלה גם, אבל לא, בסדר, אמרתי, אני הבאתי את כל המנהגים, כל מי שנוהג, קדוש יאמר לו, מה? כשאתה עושה משהו, תעשה אותו פיקס. הדיבור, אני אתן עוד איזשהו משהו, אני לא זוכר אם אמרתי או לא. הנקודה של הסימבוליקה, של הפעולה שאתה עושה, למה אני בכלל צריך את הפעולה? מה בעיה? אני התפלדתי לקדוש ברוך הוא, או ביקשתי מהקדוש ברוך הוא. למה אני צריך את הפעולה הזאת? אז הפעולה, צריך להבין, כשאני מדבר משהו, זה משהו מוכני, אוקיי? אני כשאני מייצר משהו מוכני בעולם, ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. למה קובע? אבל ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. יצר את העולם בצד של מוכני ובצד גשמי, נכון? חוץ לכולכם, תוצאות משירותים, מה הסוף החתימה של הברכה? האנוכיות מפליא לעשות, נכון? זה מציאות כזאת של, של פלא, זה פלא זה דבר שאי אפשר לאמוד אותו בדעת הגשמית של האדם. כשמנוח פגש את המלאך עם שמשון, אוקיי? אז אמר לו, מה אמר לו המנוח? אמר לו, כי יבוא דבריך, מה שנאך, כי יבוא דבריך וכיבדנוך. נכון? אמר לו, צריך לדעת מי אתה, אולי אתה שהוא מלאך. מנוח היה, אומרת הגמרא, היה עם הארץ. כן? אגב, איך קראו לשתו של מנוח? נכון, רשת מנוח. ואיך קראו לה? יש כאלה אומרים, מנוחה. אבל לא. האמת שהמדרש מביא שקראו לה צללפונית. זה היה השם שלה, צללפונית.
צללפונית?
צללפונית. מה אתם פה? אין לכם חברה צללפונית? לא פגשתם?
לא, אבל
אומרת, אבל אומר, מה העניין? אנחנו צריכים לייצר כלי. אנחנו צריכים לייצר כלי כדי לצק לזאת הרוחו את הצד הרוחני. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בסדר? ולכן תראו, הרבה פעמים שהצדיקים וכדומים עושים איזו פעולה מסוימת רוחנית, הם תמיד יתפרו את זה במשהו כביכול בשביל תיקון נר לצדיק וכדומה. למה? כי אין לו לעשות, ההבל פה שלנו כביכול הוא רוחני, הוא מטייל פה באוויר. וצריך כלי לייצר כלי כדי לצק לתוכו את הרוחניות, וזה הסימבוליקה. זה, אתה אוכל את הדבש ואתה אוכל את התפוח, ולא משנה את שאר הדברים האחרים. אוקיי. בוא נמשיך, ואומר, תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אז יש כאלה מוסיפים שנה טובה ומתוקה? כדבש. הרב אליהו אומר לא להוסיף כדבש. מאותה סיבה שלא אוכלים דבש. שיהיה לך שנה טובה עד בלי די. אם אתה אומר דבש, אתה אומר בשלה די, כבר נמאס לך. אז לא, אז תגיד שנה טובה ומתוקה, תאמינו לי, ולוואי שזה יהיה סבבה לחלוטין. אומר המשנה ברורה, בעמודה הימנית למטה בסעיף קדן ה', בנקודה שמאוד חשובה לי לדבר עליה, אבל כן נמנעים לבשל בראש שנה מיני חומץ, לכל אלו העניינים לסימנים טובים. יש כאלה נוהגים לא לאכול בראש השנה דברים חריפים, שלא תהיה להם שנה חריפה, דברים חמוצים, שלא נהיה חמוצים, בסדר? נכון, רק דברים מתוקים, ודימי, מה? דימי, אז זה... אני אסביר. אז למה להגיד את זה אחר כך? או למה? אני אגיד את זה, אני עוד שנייה אגיד את זה, בסדר? אומר המשנה הברורה, אפשר מודגש בעמודה הימנית למטה, אומר, ולכן פשיטא שיזהר מאוד שלא יחוס בימים האלו מלבד גודל האיסור, כדי שיהיה לסימן טוב, רק יהיה שמח ליבו בתוך בשם עם התשובה ומעשים טובים. שתבינו שהזמן הזה הוא זמן מאוד 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 קריטי. אדם יכול לעשות הרבה דברים, הרבה פעולות, באמת, בעיקר אנשים כל כך, כל כך תורכות לקראת החג, שהכל יהיה טעים, הכל יהיה טוב, הכל יהיה יפה, הכל יהיה מודר לאלה ולאלה ולאלה, ובקלות אפשר ליפול. עכשיו, אותו יצר מחכה לפינה שלנו, מחכה בפינה להפיל אותנו שניפול. לכן ביום הזה אני ככה מבקש בקשה אישית, אם אפשר, להיות, איך אמרתי? טפלון. מה הקטע של טפלון? לא נתבקלו כלום. ממש, להיות הכי הכי רגוע, הכי שלב. לא להיפגע, לא להיעלב, לא מי שאמר משהו, ולפעמים מגיעים כל בית והמבנה שלו, ופתאום מגיעים האורחים, ומגיעה דודה מירי, שלא ראינו אותה איזה שנה שלמה, ואולי טוב שלא ראינו אותה שנה שלמה, ותחיל לכפור לי, ועוד התחתן, ובקרוב אצלם, ולא בקרוב אצלה, כל הבלגנים שכל אישה צריכה לעבור, או כל איזה מעוקב כזה או אחר, או מישהו שמתחזק יותר, או מישהו זה, כל אחד צריך לעבור כבני לפניו, כבני מרון. בסדר, אז תשאירו לקדוש ברוך הוא לראש השנה, ממש צריך להיות ברוב עוז ודעת, שומעון, למסור את הנפש הזה, ממש למסור את הנפש, צריך להתאמן על זה כי היצר מחפש לנו בפינה, בגלל הנקודה הזאת. אין דבר, מידה מגונה לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממידת הכעס. איך אני יודע את זה? על מה משה רבנו נענש?
על הכעס.
משה רבנו, שיא התפארת האנושית מעולם לא היה ולא יהיה אדם כזה, נענש בגלל שהוא כעס. עשה מה שמעולם אף אחד לא עשה ולא יעשה, על הכעס הוא נפל. קדוש ברוך הוא לא, זה משהו שלא עובר, מה שקרה, לא עובר בשום גוש. אז בי, אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא, לא, הקדוש ברוך הוא לא כועס.
אז מה
לחמת, הפה
של השם?
הקדוש ברוך הוא שעיניים? אז מה זה כתוב? אני אשר אליך הבא?
לא.
אסביר את זה פעם אחרת, לא עכשיו. אבל באמת, הדגש המאוד מאוד מרכזי, זה אחד הנקודות שאני מתחנן. הכל זה נחמד, הכל מתוק, הכל פעולות חיוביות להמשך. אבל פה יכול להשמיד את כל ראש השנה. רגע שאתה כועס, עכשיו כועס זה לא בקטע של עצבן, שיראו שאתה כועס. כועס זה גם בתוך הלב. ממש, להיות כמה שיותר רגוע ושלב. ואולי כל אחד, אני אומר, כל אחד במקום שלו, בעזרת השם, יהיה ילדים, ופתאום הילד רצה את הדבש, כי הוא לא קיבל את התפוח השני עם הדבש, ואיך שהוא הגיש את היד שלו לדבש, כל החוצה שלו דבש, איך שאומרים. הילד דבש והחוצה שלו דבש. עכשיו, אתם מבינים הנקיים, התחלנו רק את החג. תרגיע רגע אחד. לפעמים, האמהות יבלה יותר מקפידות על זה, שהילד יראה טיק טוק, ואבא טיפה מרחפן כזה, ובקלות אפשר לגלוש לנקודות האלה. זכרו את הדברים האלה, קחו אותם ברוב עוז ותעצומות, וואו, שבע עשרה, מכילה, לא ראית. מה יש לכם עכשיו? עסקה או שיעור? אפשר עוד תקה? בזמנכם הפנון? מכילה. לגבי האי רצון שדיברנו, וזו נקודה מאוד חשובה לי, ולא יודע אחר כך בזאת השם, כרוב הדברים דיברנו אותם על פה כבר. אומר הרב עובדיה, בעניין האי רצון, למה צריך לברך ואחר כך לומר את האי רצון? וזה משהו כללי לכל החיים. הוא מביא, אני בעמוד 2, למעלה אומר, המתה משה כתב, אחד מהפוסקים הוא כתב, נראה שיש לומר אי רצון, קודם ברכת הנהנים. ככה הוא מביא, אומר, תאי רצון לפניך, תברך הבורא פרי העץ, ואז תאכל. הוא אומר, לכתחילה, לכאורה נראה שאין לעשות כן לכתחילה. לא טוב לעשות ככה. הוא מביא זוהר, הרב עובדיה מביא זוהר, אומר, בכל מקום צריך להקדים ולשבח את הקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך לברך את חברו ולהתיר בעדו. והוא אומר ככה, ואם לא עשה כן, והקדים ברכת חברו לברכת המקום, לא תתקיים אותה ברכה. אתה רוצה שהברכה שלך תתקיים? את רוצה שהברכה שלך תתקיים? לעולם, תודי לקדוש ברוך הוא, תברכי את הקדוש ברוך הוא קודם, אחר כך תברכי את, את, את מי שאתה רוצה לברך, חברה, משפחה וכדומה. לא, למה? לא, אבל לא, פה אל תפסיק, אתה מסיק בין הברכה לבין האכילה. תאכל קצת ואז תגיד את האי רצון. למה? הוא מסביר כך, הוא מביא דוגמה, הוא אומר, לפיכך יעקב אבינו הקדים שבחו של הקדוש ברוך הוא שתחילה שנאמר, כשהוא ברך, כשיעקב אבינו ברך את השבטים, את, לא את השבטים, סליחה, את ראובן, נו, מנשה ואפרים, אז הוא אומר, הוא מקדים ואומר, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, מלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי יושב אותי וכולו וכולו. ומפה אנחנו יודעים, אומר הזוהר, נותנים יסוד וכלל מוכלל מאוד 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 גדול. כשאתה רוצה לבקש ברכה מהקדוש ברוך הוא, תמיד, אבל תמיד, תפתח בהודעה לקדוש ברוך הוא ורק אחר כך הבקשה. אגב, אני לא אוהב את זה, אבל הרבה מהבקשות שלנו הם ככה עובדים. למשל, מודים דרבנן. אומרים, מודים אנחנו בניך, שלנו כן וכולו וכולו. כן, תחיינו ותכוננו וכולו וכולו. אנחנו בברכת, למשל, האגדה. אנחנו רואים כשם שזכינו לאכול מן הגדה, כן, תזכנו לאכול מן הפסחים ומן הזבחים וכדומה. תמיד, אתה רוצה שהברכה שלך תתקיים, תמיד תפתח בהודעה, ואחר כך תפתח, תמשיך בבקשה שלך. גם פה, בסדר, לכן גם פה צריך את הברכה, זה כביכול ההודעה לקדוש ברוך הוא, אחר כך יהיה רצון, אחר כך את הבקשה שלך. אם אתה רוצה שזה יצליח, אגב, וזה משהו רוחבי תמיד לכל דבר, לכל דבר שאתה רוצה לעשות, תמיד אתה פותח בהלל לקדוש, בהודעה, סליחה, בהודעה לקדוש ברוך הוא, רק אחר כך תבוא הבקשה. אבל פה, אנחנו כבר משנים סדרי עולם, בדרך כלל שאני רוצה לברך חבר, את רוצה לברך חברה לצורך העניין, אז מברכים ישר, היי רצון שלא יודע, יהיה לך סיבוג השנה. אבל אתה רוצה שזה גם יתפוס, אז הזוהר מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. תמיד תפתח בהודעה. לא יודע, כשם שהקדוש ברוך הוא זיווג את כולם, הוא יזווק אותך, ייתן לך פרנסה, כדי שלא נדל בכולם וכדומה. תמיד תמצאו איזו נקודה מסוימת שבה יהיה עוגן מסוים ביחס לקדוש ברוך הוא, וממילא זה הכלי שאני מייצר כדי שהברכה שלי כן תתקיים וכן תשמע בקשתי בכלל, בוודאי בליל הסדר, בליל ראש השנה ובשאר דברים אחרים. זאת השם, שיהיה לכם שנה טובה, מתוקה, נהדרת, תצליחו בכל מה שאתם.